שלום וברכה קהל קדוש. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק וקבוע בספר הקדוש אורות, מת רבינו אור האורות, נר ישראל וקדושו, הרב קוק. אנחנו בעמוד קופנון ב', נכון? אם אני לא טועה. פסקה ג', איזה יופי שזכינו לכבד. כן, פסקה קופנון ג', קופנון ב', סליחה, פסקה ג'. הרוח והמעשה. אנחנו מדברים כאן על היחס בין ישראל לעמים בהיבטים שונים. הרוח והמעשה מתאימים הם ביחד בדרך ייחוסי. כלומר, אני עושה מעשים, זה ביטוי לאיזושהי תפיסה רוחנית. המעשים משפיעים גם על התפיסה הרוחנית שלי. Okay? למשל, ההיסטוריונים טוענים שעצם הרעיון של שכר ועונש התפתח דווקא אצל העמים השמים בגלל שהם עסקו במסחר. במסחר הם עושים רישומים, אתה חייב לי ככה, אני חייב לך ככה. אז זה השפיע על התפיסה של האלוהות בתור מקור שכר ועונש. כן? לא בא להגיד זה נכון, לא נכון הרעיון הזה, אבל רק רציתי להראות שלפעמים תפיסות רוחניות מושפעות מן המעשים, וגם להפך, מעשים מושפעים מתפיסות רוחניות. אז צריכה להיות איזושהי התאמה, איזשהו יחס בין עולם המעשה שלי לעולם הערכים שלי. זה גם בתחילת ספר הכוזרי. כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי. אומר מלך כוזר, אני לא יכול לחיות ככה. צריך התאמה בין הכוונה לבין המעשה. הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך ייחוסי. רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. אבל לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. בסופו של דבר התיאוריה גדולה יותר, מקיפה יותר. המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב, אינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידאלים מול השפעה קיבוצית. כלומר, אם יש מעשים טבעיים, לא צריך הרבה אידיאולוגיה. למשל, לנשום, לא צריך שום אידיאולוגיה כמעט. וכן, לאכול ולשתות ולפרות ולרבות. כל הדברים האלה הם פונקציות טבעיות כל כך, שגם אם היינו רק בהמות, היינו עושים את זה, נכון? יש לי הוכחה, בהמות עושות את זה. אבל ברגע שמשהו קצת חריג, חורג מן ההכרח הטבעי, למשל בגד, איך להתלבש? יש מי שמתלבש כך, יש מי שמתלבש כך. הבגד מבטא איזושהי תפיסה של האדם את עצמו, או את תרבותו. יש מסרים סמויים דרך הביגוד של האדם. אז ככל שהדבר הוא חורג מן הטבעיות המיידית, כך הוא זקוק יותר למילוי ערכי. מובן? כי זה הולך יותר מהר. מעשים זה דבר איטי. אין. יש חיות מסכנות שמלבישים אותן. הפילים והחזירים מתלבשים בבוץ. כן, אם זה מה שיש. יש עוד כמה יצורים כאלה שיש להם לבוש של בוץ. זה הכנה לאדם. זה כמו שגם יש קופים שכשאין גשם יש להם ריקוד מיוחד. התחלת הדת. נמצא כבר שם. יש דבר כזה. בסדר? ויש כמה דברים של היררכיה חברתית אצל הדבורים וכו'. אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, גזל מנמלה, דרך ארץ מתרנגול. יש משהו. התחלה. אפילו שפה יש אצלם. יש שפה לבעלי חיים. אבל אדם יכול ללמוד שפה של עם אחר. ומעולם לא שמענו חמור שלמד את שפת הסוסים. זה הערה של הרשבץ בספר מגן אבות. אז יש משהו. טוב. מה? שפת האדם זה אותה שפה? ממש לא. זו אותה שפה, כן, ודאי. ודאי. זו אותה שפה, שפת האדם, במרחבים תרבותיים כוללים מאוד. כגון, למשל, כל התרבות ההודו-אירופאית. אבל השפה הסינית, לא רק מסיבת הלקסיקון, היא שונה במהותה. היא שונה בגלל האופן שבו היא מתארת את המציאות. נכון, אבל אני חושב שגם האדם יכול ללמוד את שפת הדולפינים ואת שפת הסוסים, אם הוא ירצה. כלומר, יש לנו אפשרות, היום אנחנו גם אוספים לקסיקונים של ביטויים של בעלי חיים. מה? בסדר, זה מדרש. אני אומר, במציאות המדעית, הדבר הזה הוא אפשרי. כן. הרוח והמעשה, כן, אומר הרב, מתאימים הם ביחד בדרך יחוסי, רוח מיוחד דורש הספקתו ומעשים מיוחדים, אבל לעולם רחב וגדול, לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב, אינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה. כלומר, ככל שמעשה הוא יותר חורג מן הצורך הטבעי המיידי, כבר הם צריכים לאידיאלים ולהשפעה קיבוצית. למשל, דגלים. אדם שם דגל. מי אמר שצריך דגל? וההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. אז ככל שהרוח שאתה בא בשמה יותר גדולה, ככה מעשים הם בהתאם. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב עדיני הרוח שבבני האדם. כלומר, יש אנשים עדינים, אתה שואל אותם, למי אתה רוצה להטיב? התשובה תהיה, לעולם כולו. כן? אז התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב עדיני הרוח שבבני אדם, על כן, ירגישו מחנק אם יסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. כן? אתה אומר למישהו אני יודע, מאפגניסטן, אין בעולם דבר אחר חוץ מאפגניסטן. והוא אדם עם נפש אוניברסלית. אז הוא ירגיש מחנק. מה אתה קולה אותי דווקא בזהות הלאומית הזאת? אבל האומה, עם ישראל, שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, נדיבי עמים עם אלוהי אברהם, היא דורשת לעולם מעשים החוקים יפה טיפוסה בקרבה פנימה, ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים. כלומר, עם ישראל, ככל שהוא יעמיק יותר באופיו המיוחד, הוא יותר ממלא את תפקידו האוניברסלי. וזאת למה? בגלל שעם ישראל הוא לא גם לאומי וגם אוניברסלי, הוא אוניברסלי בלאומיותו. והראיה שהיהודי היותר קנאי והיותר שונא גויים אומר כל יום עלינו לשבח. הוא מתפלל לתקן עולם מלכות שדי וכל בן בשר יקרו בשמך וכל. זאת אומרת, התכונה האוניברסלית היא במהותה של ההסתגרות הלאומית היהודית. שמה תגידו עלינו לשבח, נו באמת, אתה מביא לי ראיה מאיזה צ'ופצ'יק שהוסיפו בסוף התפילה. אבל נביא ראיה מתפילת מוסף של ראש השנה. מה יש בתפילת מוסף של ראש השנה? עלינו לשבח, לתנן הכל וכו'. על כן נקווה לך להעביר רגועים מן הארץ, לתקן עולם על חוש עדיין. כלומר, אותו ביטוי שהשארנו אותו לסוף התפילה בזמן שכולם כבר רצים לעבודה, או לדף יומי, אנחנו שמים את זה במרכז תפילותינו בראש השנה. בסדר? זה בכלל לא משנה. זה לא משנה מה המודעות שלך, שאלה למה אתה מחובר. הזהות היהודית בהתעמקותה היא אוטומטית הופכת להיות אוניברסלית, בעל כורחך. ולכן הישראלי המצוי לא מבין למה כל העולם מסתכל עלינו. מה רוצה מאיתנו? כן, מה, אנחנו באיזה שטח של כמה עשרות קילומטרים, אז הקרוונים האלה זה מה שמפריע לכם? כן, כי זה בעצם האופן של ההתקרבות של האומות אל דבר השם, מקרוון לתורה. זה כתוב מפורש. אז מה שהוא אומר, סוף סוף. אז לכן אומר הרב, אבל האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה. נדיבי עמים המלואי אברהם, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה טיפוסה בקרבה פנימה, ועליהם, על אותם המעשים, כגון הנחת תפילין וכדומה, בשפע המון אידיאלים, ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים, שהכללתם עולה עד מרומי עד, עד מקום שהעין מתששת שם, והרוח המופשט המלא זוהר, רק הוא מתנשא עד אותן הגבעות הרמות. כלומר, רק אנשים בעלי תפיסה עמוקה, זוהר פנימי, הם מגיעים עד אותם הרעיונות. ודאי, כמו שיש בין כהן ללוי, יש יותר קשר מאשר עם ישראל. אז יש אומות לוויות, אנחנו הרי הממלכת כהנים. יש בני לוויה. שים לב שההיסטוריה היהודית מתרחשת בעיקר בין אדום וישמעאל. זה המשפחה.
אז אנחנו לא מתחברים לאיזה אנושיות מופשטת, אלא לכל אומה...
בוודאי, להתחבר אל אנושיות מופשטת זה בעצם שנאת האדם. מי שאומר, אני אוהב את האדם, אבל אני שונא את פלוני, אז הוא אוהב איזה מושג, הוא לא אוהב את האדם. אבל אם אני מסוגל לאהוב את זה יותר ולסנוע את זה יותר, סימן שאני מתחיל להכיר את האנשים ממש. צמצום מעשי והרחבה רוחנית יחדה. הנה, זה מה שאנחנו עושים. באופן מעשי יש שולחן ארוך, קיצור שולחן ארוך עם הערות המשנה ברורה. עם פסקי המשנה ברורה. ויש סעיף כף ג' והערה שמה בשער הציון. כן? זה צמצום מעשי. דווקא ככה ולא אחרת. וככה נהגו. אבל מה בעצם גנוז בצמצום המעשי הזה? הרחבה רוחנית. יחדיו, הינם המטבע הראשי של צביון ישראל. עם לבדד, מצד אחד, ואור גויים, מצד שני, יחד. עם לבדד זה כתוב בספר במדבר, בדברי בלעם, נכון? הן עם לבדד. ואילו ישעיהו הנביא אומר, ואנוכי נתתיך לברית עם, לאור גויים, להיות ישועתי עד אפסי ארץ. אז זה בעצם לא התפתחות של רעיון מיהדות סגורה ליהדות אוניברסלית, לפי הרב זה בעצם אותו שורש. השקיעה המוחלטת בשאלת השעה לא תוכל להתאים לרוחו. בואו נטפל בבעיות המיידיות. אומר עם ישראל, אני לא יכול לטפל רק בבעיות מיידיות. דבר מפתיע. כשהיינו בעומק הגלות והיינו צריכים לדאוג להישרדותנו המיידית. ונכנסנו לבית המדרש, במה עסקנו? במה שיהיה לעתיד לבוא, ומה מעמדו של הגוי הזה שרודף אותי מבחינת האידיאל שלו שבמצוות לנוח ועוד כל מיני דברים כאלה. כן? זה משהו הזוי לגמרי. אז זה מה שאומר כאן, השאלה, השקיעה המוחלטת בשאלת השעה, לא תוכל להתאים לרוחו. הרמב״ם כותב בעומק הגלות של ספרד ומצרים, בזמן שעם ישראל נמצא על הפנים מכל הבחינות, הוא כותב הלכות מלאכים, והלכות סנהדרין, ובית המקדש, וכולי. נכון? כי הוא לא יכול להצמצם בשאלת השעה. התמיעה של רוחות מפלגתיות שכל ענייניהן הם מחיה וכלכלה חומרית וסיפוק אסתטי. כן, יש מי שאומר, פה הרב קוק אני מכוון לסוציאליסטים, אומרים, תשמע, מה שחשוב קודם כל שיהיה מה לאכול. כל זמן שלא פתרנו את הבעיה של מה יש לאכול, אל תדבר איתי על מטאפיזיקה. אתה בעצם מוכר אופיום להמונים. אומר הרב קוק, לא. אני, אגב, יש באמת בין הקומוניסטים, היו אסכולות שאמרו שהשאלות המטאפיזיות יש להן מקום, אבל רק אחרי המהפכה הקומוניסטית. בינתיים לא עוסקים בזה. הרב קוק אומר, אתם מחלקים את העולם לשניים. אנחנו לא יכולים לפתור את בעיית האדם אם לא פתרנו את המכלול כולו, גם את בעיית השעה החומרית וגם את בעיית הנצח הרוחנית. שכל ענייניהם, אז הוא אומר, התמיעה של רוחות מפלגתיות שכל ענייניהן הן מחייה וכלכלה חומרית וסיפוק אסתטי רק כפי מה שהעין הקצרה הכבושה בחומר בוער מתנודד לכל תאווה הרעית תוכל להתרומם אליו, מכשילה את כוחו. על כן לא תידום כנסת ישראל מזמרתה הפנימית. בכוחה הכללי תחבוק בקרבה את ההמון המפלגתי, תמתק את מרירותו. ותאגד האומה כולה עם כל דרישותיה, ומריח העדני, אז לפי זה, אם אני אשאל את הרב קוק, תגיד לאיזה מפלגה להצביע? מה הוא יגיד לי? תצביע לכולן. שים פתק משולב, זה מה שהוא יגיד. ואז הכל ייפסל. אבל מה אכפת לו לרפוק? הוא מורה על הנצח. היה פעם שבאו, בזמן שהיו בחירות, בזמן המנדט הבריטי, אז באו אנשי הפועל המזרחי, באו לרב קוק, ביקשו ממנו את תמיכתו הפומבית. אז הוא אמר, אתם יודעים שאני קרוב אליכם, אבל אני רב ראשי. ובתור רב ראשי אסור לי להזדהות עם מפלגה מסוימת. מלבד מה שמצד האמת, בכל המפלגה ומפלגה יש ערך. יש צד טוב שאיתו אני מזדהה. הוא מריח, אז מה עושים בסוף הבחירות? בבחירות אין ברירה, שמים פתק אחד. אבל הפתק האחד הזה הוא לא בא לפסול את ההכרה של הכל יש מקום. ומריח האדנים העליונים, שאלה. ישובו החיים המפלגתיים, גם הם להיות מוטבעים באותה הצורה החביבה, שיש בה טוב נשגב, לא רק הכרח ומלחמת בשר. והצורה הכלכלית גם היא תתרומם על ידי הביטחון המוסרי, אשר יספיק לחדור בכל האומה בצורה מתוקנת המלאה אמון של אחים. מה הוא מתכוון כאן הרב? יש פה איזו ביקורת על השיטות הכלכליות המוצעות בעולם הכלכלי, הסוציאליזם, הקפיטליזם וכדומה, הסוציאל דמוקרטיה וכדומה, שהשיטות האלה מניחות שטבע האדם כבר ידוע. מהו טבע האדם? קנאה, שנאה ותחרות. זה הבסיס של הכלכלה. יש תחרות, יש קנאה ושנאה וכו'. אבל מצד האם, ולכן למשל במלחמת המעמדות המרקסיסטית, אז הפרולטריון יש לו קנאה ושנאה כלפי העושק הקפיטליסטי וכדומה. אומר הרב קוק, זה נכון, אבל זה לא הכל. יש גם באדם יכולת לתת אמון בין חברה לחברה, בין מעמדות. למה שמעמדות לא יחיו באמון ובשיתוף פעולה? כלומר, למה שזכויות העובדים זה יהיה רק על ידי מאבק? אפשר גם שזה על ידי הענקה. התורה אומרת, הענק תעניק לו מצונך ומבקרך. ולא יירא אינך ביתך לו. כי משנה שכר שכיר עבדך 6 שנים. כן? כלומר, יש איזו אהבה. אז בצורה, אז לכן, והצורה הכלכלית גם היא תתרומם על ידי הביטחון המוסרי, אשר יספיק לחדור בכל האומה, בצורה מתוקנת, המלאה אמון של אחים. לא רק בביטויים ריקים של אנחנו כולנו אחים ואוהבים, כי אם בעצם מעמד הנפש והרצון הקבוע מרכז את החיים בדרושותיהם. זאת אומרת, זה לא איזה פרזות, כולנו בני אותה, באותה מדינה, אותה אומה, אחים וכו', אלא זה משהו שבפועל, במציאות מתרחש, של אהבה אמיתית. יכול להיות שלא, אני לא יודע. כן, אבל זה באיזשהו הרב קוק. כן, אבל יכול להיות גם שאי ההצבעה, גם זה אומר משהו. זאת אומרת, למשל, יש מי שלא מצביע כי הוא לא מזדהה עם מדינת ישראל. גם זה יכול להיות.
קוק אמר שזה לא טוב שאל תדעו ביש ראשי התלמידי
חכמים,
שלא טוב שהרבנים, הרוחניות
תבלע
לגמרי
את הפוליטיקה. ברור, כן. אתה אדם רוחני, והוא מוכן, תשמע, יש מישהו רעב. טוב, אז אני אתפלל עליו. כן, מה אתה אומר? כן, ודאי, ודאי. כן. למה, אתה לא רוצה להצביע? צריך להצביע. וחילוק המקצועות בעבודת המעשה ועבודת הרוח לא יולידות דלות ומסתמה, כן, שכולם אחד נגד השני. כי עם עושר ואהבה בעליית חיים, בעלי החיים ותעצמות לעם. היה בזמנו, בשנים הראשונות של המדינה, קראו לזה הברית ההיסטורית. בין המזרחי לבין מפאי. זה ביטוי קצת נגזר מהרעיון הזה של הרב. כן? שאהבו אחד את השני.
זה לא היה אהבה, זה היה ניצול
כזה. לא לגמרי מדויק. למשל, בן גוריון הייתה חיבה מיוחדת כלפי הרב מימון. כן? גם להרצל חיבה מיוחדת כלפי הרב ריינס. ואגב, זה דבר מאוד מעניין, שבכל ממשלות ישראל עשו הכל, אבל הכל, כדי שתמיד יהיה איזשהו זקן שישב בממשלה. ולו רק הזקן של עמרם מצנע. זאת אומרת, כי אי אפשר... לא, זה מאוד חשוב. זאת אומרת, גם במצבים שבהם הייתה אפשרות של הקמת ממשלה חילונית לחלוטין, בלא הזדקקות לדתיים, היו מוכנות כל ממשלות ישראל, וגם כל ההסתדרויות הציוניות למיניהן, לדורותיהן, אפילו לשחד את בעל הזקן רק שיבוא. כן? כלומר, איזה מין תחושה אינטואיטיבית, שזה חלק מהזהות. אי אפשר בלי זה. בוודאי. אינטרסים, אנחנו יודעים מה זה. אבל לא הכל אינטרסים. מעבר לאינטרס, יש גם איזה שהיא הכרה, שנמצאת באיזה שהיא פינה של האידאל. אין, אי אפשר לצמצם את הכל אך ורק למלחמות אינטרסים. מה, לא. הכל אהבה והכל אידיאולוגיה? לא, אז בסדר. אז הקדוש ברוך הוא בנה עולם עם אורות וכלים. אז יש אורות, יש כלים. אבל יש זיכוכי כלים על ידי האורות. יש הכשכת האורות על ידי הכלים. יש הכל.
אז זה נשמע גם שהרבות בעצם לא היה נותן אסמכתא לשום שיטה כלכלית?
לא מדויק. נגיד ככה, פעם שאלו את הרב קוק מה הוא אומר על שיטת הכלכלה של היהדות. אז זה פלא שבתקופה שהדברים האלה היו כל כך מרכזיים, הרב קוק לא התבטא במפורש. אז הוא אמר, אם יפעילו ללא פשרות את כל מה שהתורה אומרת בתחום הכלכלי, אז לא נצטרך בכלל לדון על השאלה הזאת. למשל, יש לך היום היתר עסקה. אם לא יעשו היתר עסקה. יש לך פרוסבול. אם לא יעשו פרוסבול. כן? אז נוכל... אז יהיו, נגיד, ההתעשרות, למשל. אדם יוכל להתעשר, אבל זה לא יהיה כדאי. למה? בגלל שצריך לתת כל כך הרבה תרומות ומעשרות ושמיטה ויובל וכו'.
זאת אומרת, אם נפעיל את התורה, אז לא יהיה כלכלה.
לא, יהיה כלכלה, אבל ללא מוטיבציה להתעשרות מרובה. ככה הוא טען, מה שקרה סוציאל דמוקרטיה. אני לא בטוח. אני לא בטוח שאת תומך בסוציאליזם. לא. לא, לא. ממש לא. זה היה אופנה, אבל אם תסתכל, יש כן טקסטים כלכליים מובהקים של הרב קוק בסוף כרך ב' של עניה. בחלק על משניות זרעים. עד כדי כך שעל זה הרב עזריאל אריאל מאתרת כתב ספר שלא ראיתי. אני אקרא... אורות הכלכלה או משהו כזה. כן. מה?
אם אי אפשר להתעשר, אז איך
נהיה נהיה? איך?
איך נהיה נהיה?
לא, צריך להיות עשיר. השאלה אם צריך להיות עשיר באופן שעושק. כן? הרי הפיתוי של העשיר זה להשתמש באושרו על חשבון רווחתם של אנשים. אז זה הדבר הזה, יש בו רשע מסוים. לא עצם העשירות. העשירות איננה רשע. העשירות זה ברכת השם. כן, אבל מדבר באופן הזה. מה שכנגדו בלזק כתב את... לא, עושה, זולה כתב את ג'רמינל.
טוענים שהיום זה הוכח כלא נכון, שיש... העשירות היא מיליארדרים בארצות הברית, עשו משהו שהגעת גיבינג פלאג', שהם התפו את רוב 90% מהונם לכם אותם, כולל כל מיני...
כן, זה ברור, זה ברור, אבל זה...
שהשירים יכולים להיות אפריסטים.
כן, אבל זה לא היה ככה בסוף המאה ה-19 בארצות הברית. בסדר, על זה מדובר. טוב, עד כאן להיום.